בפסקה כ"ח, ושם ראינו, בעצם זה הפעם שעברה התבוננו בשלב השני, חלק השני של מחלת הגאווה, ששם התחושה, את הרגשת השלמות היא לא רק ביחס לחברה, אלא גם ביחס לעצמי. כלומר שאדם באמת לא מוצא בתוכו שום חלק שצריך לשנות אותו, לקדם אותו. אין לו איזה פער בין אמת, בין איזה אידיאל לבין מה שהוא, אלא כל מה שהוא מוצא בתוכו כבר שלם. נכון, אמרנו, כוחות החיים, במובן הזה השכל הוא לא מורה את הדרך. הוא לא האמת של החיים, אלא הוא מסביר את כוחות החיים, הוא יחד עם כוחות החיים. כל מה שאני מוצא בתוכי הוא כבר שלם. אז זה כבר שלב, ואמרנו שזה יוצר מציאות של מהלכות עקב בצד גודל, זה יוצר איזו עצלנות כזאת, בגלל שאין שום יעד, אין שום איזו מטרה שאליה הולכים. ולכן זה מבוסס את המציאות, את כל התרבות, באיזו עצלות, בדריכה במקום. טוב, אז זה דיברנו, אנחנו עכשיו בפסקה כ"ט. ומסקרות עיניים. זה בהמשך הפסוק, אומרים לנו חז"ל, דאבו מלעון, מלען כוכלה לעיניו ומרמזו, שהיו ממלאות כוחה לעיניים ומרמזות. אומר לנו רש"י, מרמזות לבחורים. אז השלב הבא זה שמתאפרות, וכל מטרתם זה לרמוז לאנשים בחוץ. זה פעם ראשונה שאנחנו רואים שזה לא מה האדם, מה הגאווה גורמת לי, איך אני מגיב ביחס ביני לבין עצמי, אלא איך אני כבר נדחף החוצה. אני כבר יוצא החוצה. אנחנו רוצים לראות בפסקה הזאת מה השלב הבא בגאווה, מה הגורות שלה, מה זה כבר אומר יותר ממה שראינו עד עכשיו. טוב, אז אומר הרב ככה, הקצוות פוגשים הם זה את זה. מתוך הגאווה העוברת כל גבול. המסכמת, הגאווה הזאת, גורמת לאיזה חשיבה, לאיזה דמיון יותר נכון, מטופש, שכבר הגיע האדם למרום השלמתו. עד שאינו צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. נכון? האדם הזה אין לו שום שאיפות של גדילה, של התקדמות, של השלמה פנימית. עוד פעם, הוא כן רוצה לגדול ושיהיה לו דרגה יותר גבוהה ושיהיה לו תארים יותר, זה כן הוא רוצה. זה כשייך אל החוץ, אבל שום השלמה, שום שאיפה להשלמה פנימית בעולם הפנימי, לא במוסר, לא ביראת שמיים, הוא מרגיש כבר שלם. הנפש החופסת, חופסת הכוונה הנפש שכל הזמן בודקת, בוחנת את זה היטב, את התוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד ברקניותה ואפסותה. שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן החיים של חפץ ההתעלות, מפני הרסה של הגאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. כן, אז הרב אומר, מה מתרחש כאן? ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל ידוע. הגאווה הזאת, הדמיון הזה כבר משתלט עליו. הרב קורא לזה הרסה של הגאווה, וכבר הרס, הרס הוא מאוד מיוחד, נכון? הרס, הרס זה מחלה פנימית. ההרס מבחוץ אולי הוא שורף קצת, אבל זה לא נראה שמשהו, אדם יכול לקבל מכה מבחוץ שהיא נראית הרבה יותר קשה וכואבת מאשר ההרס. ההרס לא נראה ככה בהתחלה, אבל כל אחד מבין שההרס הוא הכי מסוכן. הוא נכנס בפנים, והוא גורם לכל המערכת להיות חולה מבפנים. אז זה הגאווה. הגאווה הזאת היא עכשיו נכנסת כאיזה ערס כזה, שאולי זה פחות מורגש את מה, איזה ריקבון זה יוצר, אבל היא חודרת בפנים, ואת כל המערכות מבפנים היא מחליאה. כמו שהתחלנו להגיד, אנחנו ממשיכים בזה עכשיו. ומה אומר לנו הרב כאן? שיש באדם איזה טבע של חפץ התעלות. חפץ שהנפש הפנימית כל הזמן רוצה להתעלות. שבמחלת הגאווה פוגעת בטבע הזה, בחפץ הזה, חפץ ההתעלות, והיא משביטה אותו. ועוד דבר הייתי רוצה להוסיף פה, אולי במשפט האחרון שקראנו פה. הנפש מרגישה מיד ברקניותה ואפסותה, שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן חיים של חפץ ההתעלות, בנרסה של גאווה, כבר אין לחייו שום תוכן. תראו, אם נשאל את האדם הזה, או איך הוא נראה, או נשאל מה יגידו עליו, יגידו, תשמע, הבן אדם הזה, עוד מעט הוא מגיע לבחירות, הוא לוקח את כולם. והוא מאוד בולט, וכולם מדברים עליו, והוא עושה הרבה הרבה רעש. יכול להיות שגם יש לו הרבה כישרונות. אבל, מבפנים, יש איזה ריק, יש איזה אפסות. ולמה? בגלל שהגאווה בשלב הזה כבר מה היא עשתה? היא גרמה לאדם שכבר אין לו שום יכולת להשתנות, שום רצון. היא דיכאה את כל הרצונות להשתנות, להתקדם. נכון, אמרנו בהתחלה, זה ביחס לחברה, אני מרגיש שלם ביחס לאנשים אחרים, אחר כך אני מרגיש שלם ביחס לעצמי. ואז אם אני מרגיש שלם, אז אין בי שום שאיפה, אין בי שום איזה יעד, איזה דרך לעבור. ואז האדם לאט לאט מתרוקם. כי הטבע הנורמלי של האדם זה שהוא כל הזמן מרגיש איזה פער, והוא רוצה להשלים אותו. וככה הוא מתמלא. הטבע של האדם זה כל הזמן להתמלא מבפנים ולהשתנות, זה הטבע. אבל הגאווה היא חונקת את הטבע הזה. היא בעצם האדם בתחושה שלו מרגיש שלם, ואז הוא סוגר את, את הפתחים האלה שרוצים להשתנות, שרוצים להתקדם, אמרנו מדכא את חפץ ההתעלות, ואז הוא נשאר במקום. אז מה הבעיה? הוא מבחינת המחשבות שלו והרגשות שלו עדיין אולי אין בעיה. אבל הנפש לא קונה את זה. הנפש רוצה כן להתקדם, זה טבעה, ולכן היא מרגישה עכשיו את הריק הזה, את האפסות הזאת, והיא מתחילה קצת לצעוק, מתחיל לכאוב לה. אז קודם כל ההבנה הזאת, אני חושב שהיא מאוד חשובה. ובכלל אפשר לראות את זה בהרבה תחומים. הטבע של האדם זה לא לעמוד במקום. הטבע של האדם זה כל הזמן להתמלא. האדם כל הזמן צריך להתמלא באוויר, נכון? אם רק לא ייכנס אליו אוויר, לא יפגעו בו שום דבר, רק לא ייכנס אליו אוויר, הוא לא יכול לחיות. הוא גם צריך שייכנס אליו מזון. ומה? כדי שהכל יתחלף, נכון? זה, הטבע זה כל הזמן אני מתמלא ומתרוקן, מתמלא ו... כך האדם כל הזמן צריך... וגם הנפש, הוא כל הזמן צריך להתמלא. הנפש, אדם מרגיש את החיסרון, הנפשי המוסרי, והוא מתמלא, זה הטבע, וככה הוא גדל. אבל עכשיו הגאווה פה התערבה ושיבשה את הטבע, בגלל שהיא נתנה לו את התחושה הזאת. הוא לאט לאט יצר איזו אישיות כזאת, איזה דפוס, עמדה נפשית כזאת שמרגישה כלפי חוץ, וגם כלפי מרגישה שלמה. אולי עוד לא לחלק את זה, בסדר? מה ש... עדיף עוד לא לחלק, לא יבלבל, בסדר? עוד לא הגענו עוד לשם. סליחה. ואז הצירה הזאת היא בעצם גורמת לנפש לרצות להתמלא. הנפש לא קונה את זה. תודה רבה. שמח. משל למה הדבר דומה? אם אדם עכשיו מאוד רעב, הוא צריך לאכול. בכוונה הוא רעב, כדי שיוכל, כדי שיתקדם. נכון? זה הטבע הפשוט. אבל אם הוא שם לעצמו, אין לו אוכל, והוא שם חול, אחד מהתנאים שככה סופר עליו, שלא היה לו, אז הוא אכל, אז זה קצת מרגיע אולי את הרעב, אבל הקיבה לא מקבלת, לא מקבל. זה לא עושה לה שום דבר, נכון? חסר לה, עדיין שאלה חסר לה. אז כאילו מנסים לעבוד עליה, אבל זה לא עובד. זה במשל. ונמשל, אז הנפש, שהיא נפש שלא קמה ממעל, היא מחפשת מזון של התקדמות, מזון של מידות טובות, מזון של יראת שמיים, מזון של לעשות דברים טובים. היא רוצה להתמלא, היא רוצה להשתנות, היא רוצה להתעלות. אבל האדם עם הגאווה הזאת בנה דפוס כזה של מחשבות והרגשות ותודעת חיים שהוא כבר מלא והוא לא רוצה להתקדם כי הכל כבר נמצא אצלו. אז יוצא שהוא לא מתמלא, הוא רק מתרוקן. ואז בפנים הנפש מרגישה אפס. מרגישה אפסות, מרגישה ריקנות. זו תחושה קשה ומאוד כואבת, תכף נראה למה היא גורמת. בסדר? אבל זה מובן, אבל אני רוצה קרוב על שתי המשפטים האלה, אבל זה הסבר ככה נפשי מאוד חשוב, ומה מתחולל פנימה. הקצוות פוגשים הם זה, אני חוזר על שתי המשפטים האחרונים. מתוך הגאווה עוברת כל גבול המסכמת. הגאווה זה התפיסה שלו, שמבינה, בדמיון, שכבר הגיע האדם למרום השלמתו, עד שלא צריך עוד לבקש ולשאוף השלמה פנימית אמיתית. אין לו רצון, אין לו שאיפות של להתקדם בתורה, במצוות, ביראת שמיים, באמונה, במידות. הנפש החופסת שבודקת את זה, היטב את תוכן הפנימי שלה, מרגשת מיד בריקניותה. היא לא מתמלאת, אז היא ריקה. אמרנו, כי הטבע של האדם זה כל הזמן להתמלא. ואפסותה, שכיוון שחסר לאדם אותו תוכן חיים שחפץ ההתעלות מפני הרסה של הגאווה, אז כבר אין לחיים שלו שום תוכן. אז למה הגאווה הזאת גורמת? לזה שלחיים אין שום תוכן. אין ממה להתמלא. ריקניות, אפסות. וזה מתחיל לייצר אצל הנפש כאבים מאוד גדולים. כאבים פנימיים, לא פיזיים. עצב כזה. חוסר תחושת סיפוק. זאת אומרת, בעצם, אם הגאווה הזאת עד היום, אולי את החברה בחוץ היא שכנעה שהבן אדם הזה טוב לו, והוא מתקדם, והוא עושה הרבה רעש, והוא נחשב, אולי הצליח לבנות איזו יוקרה כזאת, איזו תדמית מאוד גבוהה, והוא גם הצליח לשכנע את עצמו, לא רק את החוץ, שבאמת שם זה ההצלחה שלו, וזה שעכשיו בניתי איזה, מחשיבים אותי, ומחזיקים מני, ושמים לי תפקידים ככה, מציעים לי גם תפקידים חשובים. ככה בתודעה שלו, ככה במחשבות שלו, ככה ברגשות שלו. אבל בשכבה אחת יותר פנימה, בנפש באמת, הנפש לא קונה את זה, לא משתכנעת מזה. היא נשארת בטבע האמיתי שלה, והיא רוצה מזון. והיא רוצה באמת לגדול, היא רוצה מזון מוסרי, מזון רוחני, מה שבאמת מתאים. ואם אתה לא מספק לה את זה, אתה מספק לה רק תחושות של כבוד ומחיאות כפיים ומהדברים שאנשים נותנים, אז זה נותן קצת, זה רק מסיח את הדעת, זה לא נותן באמת שום דבר. אז זה ההשלכה החדשה שאנחנו מוצאים פה בפסקה, לגאווה. זה כבר השלכה מאוד מאוד עמוקה ומאוד כואבת, כמו שהתחלתי להזכיר. אני אמשיך למשפט הבא. ואז, למלא את הריקניות הנוראה מוכרחתי. בוא אני אצא לפני שאני אקרא את המשפט הבא, בוא נשאר רגע שאלה. מה גורם לאדם כל כך לרצות כל הזמן למצוא חן? ולשפר את התדמית שלו, שבכל מקום שהוא נמצא הוא מאוד מאוד יהיה נחשב. מה גורם לאדם לעשות את זה? מה אתם אומרות? מה? שומע? מה עוד? שמה? רוצה להיות אהוב. רוצה להיות אהוב זה לא חייב להיות תמיד שהוא הכי נחשב והכי... נכון? זה לא אפילו... טוב, שומע. הלאה, עוד דברים? באמת, היא רוצה להרגיש קרוב לאלוקים, כמו שאמרת בהתחלה? שיתפלל, שילמד תורה, לא? זה לא ייתן לו יותר הרגשה? שילך לכותל.
לא, להרגיש אהבה חברה. כי אמרו
אם
מישהו שאוכלים סוכן.
כן.
הוא רוצה להרגיש
אהוב
כזה.
בני אדם, לא מהקדוש ברוך הוא מתכוון, נכון?
לא, אולי הוא הולך הסביבה, כי זה נובע לו מתוך רצון להתקרבות כמשה.
שומע? עוד משהו? לא כל הייתי אומר, זה המון המון השפעה חברתית, נכון? אם כל החברה היא כזאת, היא שמי המוצלחים, מי הנחשבים, זה כאלה שהם נמצאים בתפקידים מסוימים, שכולם מדברים עליהם, אז זה נוצר. אווירה חברתית כזאת, זה דבר שמאוד משפיע. אווירה חברתית, שזה מה שהם עושים, זה מה שנקרא מצליח. זה השלב הבא, נגיד בן אדם שהיה באיזה, דיבר איתי לא מזמן לזה מישהו, שהוא היה באיזה עבודה, שנחשב מכובדת ועכשיו הוא עוזב אותה והציעו לה עבודה שנחשבת פחות מכובדת. אמר לי, תשמע, מה, אני לא הולך אחורה. מאיפה המשפט הזה? מה זה אחורה קדימה? אם יש משהו שהוא מתאים לך ואתה יכול לעשות אותו טוב, יכול להביא הרבה ברכה, מה זאת אומרת אחורה קדימה? מי מגדיר אחורה קדימה? זה נחשב מכובד. זה לגילאים הצעירים, זה חבר'ה צעירים, זה לא חבר'ה, לא יודע, כל מיני משפטים כאלה, נכון? אז קודם כל חברה מאוד מאוד יוצרת דבר כזה. זה קשה להתמודד מול זה. אבל כאן הרב רוצה להגיד לנו סיבה יותר עמוקה לזה. שבעצם, מי גורם לי להיות ממש אובססיבי לחשיבות מבחוץ? אז אמרתם כל מיני דברים, בואו נראה פה מה הרב אומר על זה. למלא את הריקנות הנורא מוכרחת היא למצוא את עולמה לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. המציאת החן של הסביבה. הסיבה באמת שאדם נדחף כל כך להבלטה העצמית והרצון הזה כל כך שירגישו אותי ויתנו לי את הרגשה שאני חשוב, אומר הרב, כי אני מרוקן. זה מתחיל ממני. כי באמת הנפש שלי כל כך מרוקנת והיא לא חיה, היא רעבה. בסדר? היא רעבה למה היא רעבה באמת? לדברים שמתאימים לה. נכון, למידות טובות, להתמלא במידות, לעשות חסד, להתמלא בקשר לאלוקים. זה מה שהיא באמת רוצה. אבל האדם מרגיש את זה, הוא לא מתרגם את זה לזה. הוא מתרגם את זה שהנפש צריכה מאוד איזה משהו, חייבת איזה משהו, אז הוא נותן את המזון הכי זמין. המזון הכי זמין זה, אם עד עכשיו הוא היה צריך יחס מסוים, עכשיו הוא צריך את זה, את אותו דבר, הרבה יותר חזק. למה זה לא ייתן לו שום דבר? כי זה בעצם רק לחזק את הבעיה, נכון? כי בשורש הנפש באמת, באמת, מה היא רוצה? היא רוצה מזון פנימי. היא רוצה תנועה פנימית. היא רוצה התעלות. היא רוצה להחזיר את חפץ ההתעלות. היא רוצה להתמלא. ואז היא כואבת. אז היא רוצה שינוי, שינוי של כל המערכת. באמת, את מה היא מבקש לעשות זה חשבון, צריך לשנות, לחשב מסלול מחדש. כל מה שהלכתי עד עכשיו, הנפש, אי אפשר לעבוד עליה. אפשר לעבוד על כולם, אפשר לעבוד על אנשים אחרים, אתה יכול לעבוד קצת על הרגשות שלך, על המחשבות שלך, קצת על עצמך, אבל בסוף הנפש בפנים אי אפשר לעבוד עליה. והיא תכאב, היא תצעק מאוד. אז מה אני עושה עם זה? אז הרבה פעמים זה גם תת מודע, ולכן זה לא שיח כזה, זה ישר אוטומטית הוא מחזק את הרישומים שהיו קודם. אבל אם יעשה את זה אפילו במודע, יש איזה כאבים גדולים, הוא מרגיש, מרגיש ריק, מרגיש לא ממוצא, תחושות מאוד מאוד קשות. אז באמת הנפש מבקשת חישוב מסלול מחדש. בואו נראה באמת מה באמת מתאים. יש כאלה אנשים, נכון? לפעמים קראתי כל מיני מאמרים כאלה שאנשים, אני לא זוכר, אולי עובדי הייטק הרבה הרבה שנים, מצליחים מאוד והרגישו שזה לא זה, והלכו לתחום החינוך. זה לא חייב דווקא דוגמאות האלה, אבל זה, אני חושב שזה יושב קצת על אותו עיקרון. בדיוק שמעתי לא מזמן את קלמנזון, הצדיקים האלה שהלכו לעזור נכון, בבארי. אז שמעתי את זה שהיה איתם, אני לא זוכר את השמות. האחיין, אני חושב. הדוד נהרג שם. אז האחיין אומר, סיפר על הדוד שלו, שהדוד שלו היה באיזשהו שלב בעבודה מאוד, שנחשבת מאוד מכובדת ככה. עם, שלא צריך הרבה שעות לעבוד, 8-4 כזה, ומרוויחים טוב ולא מתאמצים והכל בסדר. והוא אומר, הוא היה לא שמח. אחרי זה הוא החליף לעבודה אחרת, שעובדים 24 שעות, מרוויחים פחות, עבודה הרבה יותר קשה וחזרה לו השמחה. אחרי זה עובד במוסד. אז זה יושב על אותו עיקרון, שכשבאמת יש הקשבה אמיתית לנפש פנימה, למה היא באמת רוצה? היא רוצה משהו יותר עמוק, היא רוצה סיפוק יותר פנימי. סיפוק מכסף זה לא מספק. כסף זה לא רע. זה גם לא יכול להיות דבר טוב. בסדר, זה אמצעי. חשוב, צריך אותו. אבל מה שמספק זה בסוף, מה אתה עושה? מה חודר פנימה אל הנפש שלך? אתה עושה דברים שמתאימים אל הנפש שלך? אז אני חושב שזה גם מסביר, שנייה אחת רגע, אני גם מסביר את כל אלה שעוברים פתאום לאיזה תחום אחר, תחום... אבל זה הרבה, סתם דוגמאות שאני נתתי, זה הרבה יותר רחב. כל אחד יכול למצוא בתוכו את הנקודה הזאת, שפה אנחנו מדברים פה בצורה קיצונית, שמחלת הגאווה בעצם יצרה את ההתרוקנות הזאת, וההתרוקנות הזאת היא שהיא מאוד מאוד מכאיבה לנפש, הנפש טובעת, היא לא יכולה להישאר באותו מקום. אז התשובה האמיתית זה לחשב מסלול מחדש ולראות משהו, צריך לעשות משהו לשנות בתפיסה. לשנות את הגאווה. לא להרגיש שהכל שלם, להרגיש שאתה חסר ואיך אני מתמלא. כי בלי חיסרון אני לא יכול למלא שום דבר. אבל זה מאוד קשה לעשות את זה. ולכן התשובה הראשונית שאדם נותן לעצמו זה, מה שעשיתי עד עכשיו, רק לעשות אותו יותר חזק. יותר עם עוצמה, יותר צבעוני. ואז הוא נשאר אבל באותו מקום. זה בהתחלה נותן לו קצת איזה הרגשה טיפה יותר טובה. הוא מרוויח יותר, הוא יותר מכובד, יש לו יותר מחיאות כפיים. התדמית בעיניו יותר יוקרתית, אבל הוא נשאר באותו מקום. הנפש עדיין צועקת וכואבת. זאת אומרת, אז הוא משקה אותה בעצם, זה כמו האדם הרעב הזה שנתת לו אוכל וזה לא הסביע אותו, אז עכשיו הוא שם עוד יותר אוכל. בסדר? עוד יותר חול. בסדר, סליחה. בסדר? לא, הנפש רוצה משהו אחר. כן, רוצה להגיד משהו?
כן, אין עניין שגם למצוא חן בעיני, כאילו, אומרים שנמצא חן בזרד ואני לא יודע לאדם. יש עניין גם למצוא חן כאילו בעיני
אדם. בואו נראה רק את המילים של הרב פה. תראי שהן הרבה יותר... חזקות, הרבה יותר צועקות. אז נחזור למה שאת אומרת. אני ממשיך לקרוא ברב, למלא את הריקנות הנוראה, מוכרחת למצוא את עולמה, לא בקרבה פנימה, כי אם בחוץ. כלומר, כיוון שהגאווה הזאת בעצם יצרה ריקניות, אפסות, אמרנו זה מקודם, נכון? הרס של הגאווה, אז היא חייבת למצוא את עולמה, לא בקרבה פנימה, ככה היא מרגישה, בחוץ, במציאת החן של הסביבה. אז מה גורם באמת שהאדם הזה כל כך נבנה מהחוץ? הוא כאילו חייב את החוץ. הוא מחור, בהמשך אני חושב שיש מילים כאלה גם שהרב משתמש בהם. פתאום הוא מחור, הוא מחור לתדמית הזאת, הוא באמת עכשיו בלי שהוא יקבל את זה הוא גמור. מה גרם לו? ההתרוקנות הפנימית הזאת. עכשיו לבנות, אני עונה לך מה שאת אומרת, זה שאדם אדם צריך לעשות את הדברים מצד האמת שלהם. כשאדם עושה את הדברים הטובים מצד עצמם, אז הוא אוהב, והוא גם אהוב. אבל אם הוא בונה את כל היראת שמיים שלו, את כל החיים שלו, רק על פי זה של איך הסביבה, הוא, שזה בעצם, זה המרכז שלו, זה הדבר העיקרי. מה זה הצלחה הזה? איך מחשיבים אותי? אז הכל נבנה בצורה כזאת. בסדר? בצורה כוח, הפוכה מהנפש. יוצא שזה האדם הזה, זה לא יעזור אם תגיד לו, תשמע, תוכיח לו איזה אבסורד זה, נכון? תגיד לי, מה אתה... מה, את כל המקצוע שלך אתה בוחר רק בגלל ש... תלך לאיזה מקום ויגידו שאתה עובד בדבר הזה? אתה לא אוהב את זה בכלל. אתה לא סובל את התחום הזה. כאילו, מה אתה עושה? אז זה, בעצם זה טענה שכלית על זה. אבל זה, היא לא מספיק, היא לא תהיה מספיקה. כי הוא בנה נפש כזאת, הגאווה בנתה נפש כזאת שמכורה למציאת חן של הסביבה. ולכן הפתרון לא יהיה, לא, זה לא הספיק. כי הנפש שם זה תשובה נפשית. אתה צודק, אתה יודע, תשמע, באמת אתה צודק, מה אני עושה? אבל הוא באמת לא יכול אחרת. הפתרון יהיה רק משהו יותר שורשי. בזה שלמלא את הרקניות הזאת. ברגע שהוא יחזור באמת, שהנפש תתמלא מדברים אמיתיים, אז באמת היא תהיה פחות רעבה, היא תהיה יותר מאוזנת, והיא תהיה פחות אובססיבית כל הזמן לקבל את זה בחוץ. בסדר? כלומר, בלי להגיע לשורש הזה, לא יספיק כל הדברים האחרים. לכן הרבה פעמים בחינוך, אתה צריך להיות מאוד חכם, ולהבין עמוק את הדברים. אתה רואה שהילד מאוד מאוד מבליט את עצמו, וזה נראה לך דבר מוזר. אז אתה יכול קצת כזה לצחוק איתו על זה, או להגיד לו על זה. אז זה לא מספיק. נסה להבין מה חסר לו. חסר לו משהו מבפנים. אם הוא היה מתמלא מבפנים, אז כל הנטייה החיצונית הזאת הייתה מתעדנת. היא הייתה הרבה יותר בשליטה, הרבה יותר מאוזנת. אבל כאן אנחנו במקרה כזה, עוד שני משפט אחד, סליחה רגע, כאן אנחנו במקרה כזה שהעולם הפנימי שלו התרוקן, הוא חייב לחיות. אז החיים עכשיו הם מבוססים רק על החוץ, הוא צריך חוץ כל כך כזה חזק, שבלי זה הוא לא חי. זה באמת נותן לו עכשיו חיים. אבל זה חיים של שקר, הם לא ייתנו לו בית חיים. זה נותן לו חיים לכמה זמן, ואחר כך הוא אותה מת. אז הוא כל הזמן, הוא מזריק את זה כל הזמן. כן. שאלה יפה. פה אנחנו, זה הסיבה היותר שורשית זה הריקנות, האפסיות. מה גורם לריקנות והאפסיות? הרבה פעמים זה הגאווה. למה? כי הגאווה בעצם היא תוקעת את האפשרות שלי להתקדם. כי אם אני מרגיש מלא, אני מרגיש שלם, אני לא יכול להתקדם, כי אני כבר שלם. ברגע שהאדם מרגיש...
סליחה?
גם חוסר ביטחון, גם חוסר ביטחון פעמים רבות זה גאווה. חוסר ביטחון זה לא ענווה. משה רבנו היה ענו, היה מלא בהרבה ביטחון. חוסר ביטחון זה לא ענווה. ענווה זה לא אחד שהוא כזה בצד, מסכן כזה. צודקת שזה נובע הרבה פעמים מחוסר ביטחון, אבל אני אומר גם חוסר ביטחון יש בתוכו קורטוב, אולי גם הרבה יותר, גם של איזה גאווה כזאת. מה... הייתי שם שתי צירים, בסדר? בוא נדבר אם יש ביטחון. גם אם יש ביטחון. אם יש ביטחון ואדם לא מתמלא, אז זה הסיפור פה. אבל גם אם אין לו ביטחון והוא לא מתמלא, אז הוא נזקק לזה. לא רק מצד הביטחון. ביטחון זה סיבה נוספת. אנחנו נראים פה על מסיבה הרבה יותר עמוקה מזה. בסדר? כלומר, גם במקום שהוא מאוד בטוח. בסדר? וכאילו אני מנטרל את הנקודה של הביטחון, כאילו הנפשי, יש ראש הרבה יותר עמוק. זה כמו אדם שמאוד רעב ולא נותנים לו לאכול. אז זה, זה קריטי, הוא לא יכול, אין דבר בלי לאכול. אתה כל הזמן צריך, יש לך תחושת רעב כדי שתגדל. גם פה הנפש חייבת להתמלא במזון פנימי, הנפש פנימית. לא תתמלא, אז היא משתגעת. נכון? זה יותר עמוק מאשר... מישהו עוד רוצה לשאול? טוב, עכשיו... ואז מה יוצא? נמצא. מה יוצא? שההתגדלות הקיצונית שהייתה חפצה להתגדר בה, נכון, הגאווה הזאת שכל כך רצתה להיות נחשבת, בסוף היא נהפכת לה לשפלות גדולה. עד שתהיה חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה. ותשתדל בייפוי חיצוני במידה מופלגת. נכון? נמצא פה איזה אבסורד כזה. בעל הגאווה הוא כאילו שידר כל הזמן, אני לא צריך אף אחד. אני יש לי את עצמי, אני מרגיש שלם, נכון? ככה. ובסוף הוא הכי צריך את כולם, נכון? הוא הכי משועבד לאחרים. כי אצלו, אם החברה לא תיתן לו מספיק את זה, אז הוא ישתגע. אז רגע, אתה צריך אותם או לא צריך אותם? הוא כאילו שהגאווה שידרה לא צריך שום דבר אחר. יש לי אותי. אבל בסוף, שנייה אחת רגע, אבל בסוף הוא, זה נוצר שיעבוד כזה, הוא כל כך משועבד כדי למלא את עצמו, את הרקניות של הנפש, הוא כל כך אובססיבי לסביבה. הוא כמה הוא ישקיע כל כך בייפוי החיצוני. כל כך ישקיע בזה, כי זה מה שנותן לו את החיים. כי זה מה שנותן לו את הרגשת החשיבות. אני רוצה לשאול?
כן, אבל בסוף האדם הוא חיצור חברתי. אז איפה הגבול בין להבין האם
כאילו הוא מחפש כזה כפיים וכו', או שהוא רוצה, כאילו הוא יכול בסוף להתמלא מהחברה ולהבין שכמובן, אבל זה צעד הפוך. לא דיברנו על... אנחנו מדברים על בן אדם מן היישוב. בסדר? נעלם את הידעתו של האדם מעורבת עם הבריאות. הוא רוצה להיות מחובר לחברה, יש לו מה ללמוד מהחברה, יש לו מה לתת לחברה. כל הדברים לא קשורים לגאווה, זה בסדר גמור, זה מצוין. להפך, ללמוד מהחברה זה ענווה. גם לתת לחברה זה נתינה, זה מצוין. אנחנו מדברים... זה גם לא... אנחנו מדברים מה קורה, מה מתרחש אצלו פנימה, מתוך מה הוא מגיע, מה מחיה אותו, מה חסר לו, האם הוא מגיע, האם הוא משועבד ליחס של החוץ כל כך, בעברית הוא לא חי בפנים, ולכן כל מה שנותן את החיים זה רק החוץ, בסדר? כי הוא רמס את כל העולם הפנימי שלו, הוא דיקה אותו, זה הבעיה, או שהוא בא מתוך איזה עולם פנימי עשיר, ומתמלא כל הזמן. בכוונה, זה יותר חשוב להגיד גם. עולם פנימי עם ענווה, שכל הזמן מתמלא ממנו, ומתוך זה הוא ניגש, להכל, לעצמו, לחברה, לכל דבר שהוא עושה בחיים. נכון? זה יותר השיח הפנימי שלי ביני ובין עצמי. בסוף, השאלה בסוף אם החברה היא תהיה מקום של ביחד, ומקום של נתינה, או מקום של ניצול. אני אהיה יותר קיצוני בזה? האדם הזה בעצם הוא מזריק לעצמו את החברה. הוא חייב את זה. בלי רגע אחד של התייחסות שהוא נמצא במרכז, אז זה הוא לא חי. אני חותר מזה, אפילו אם הוא יהיה מספר 2, אם הוא היה עדיין מספר 1, ונכנס מישהו חדש לחברה והוא יהיה מספר, השני מספר 1, הוא יהיה מספר 2, כולם אוהבים אותו, הכל בסדר, רק מספר 2, הוא השתגע. מה קרה? כי זה החיים שלו. כי החיים שלי לא מתמלאים מבפנים, והנפש כל הזמן צועקת, ולכן אם זה לא, אני לא אקבל את זה, אני לא חי. בסדר? זה יותר השיח הפנימי של האדם לאדם. מתוך מה הוא ניגש? אז אנחנו אומרים שהכיוון הוא בעצם, אם אנחנו מבינים שהבעיה היא שהעולם הפנימי מרוקן, נכון? שכל הסיבה שהוא עכשיו מרגיש ריק, מרגיש אפס, זה לא בגלל שהוא אפס, בגלל שהוא לא מתמלא. בגלל שהוא הוא לא מרגיש חסר ולכן הוא לא מתמלא. אז את זה צריך להסביע. זה החישום מסלול מחדש. ולכן ברגע זה, אז הכל יתאזן, כל היחס אל החוץ יהיה מאוזן. הוא ידע להתמודד איתו, ידע לקחת אותו במינון הנכון שלו. בסדר?
הרב, איך אנחנו דואגים שאנחנו לא נגיע
למקום? אני חושב שהכיוון שאמרנו עכשיו. השאלה אם אנחנו, כמה אנחנו מרוכזים בעולם הפנימי. כמה אנחנו נותנים לו אפשרות, כמה נותנים לנפש באמת מקום להתמלא באמת. הנפש רוצה להתמלא מדברים אמיתיים. אם רק נתנו לה מחיית כפיים זה לא אמיתי. בסדר? זה לא עושה לה שום דבר. בסדר? האדם נותן לו תחושה טובה, אבל הנפש בפנים, היא לא מקבלת שום דבר. אבל אם הוא עושה חסד, זה הנפש, מקבלת מזה. נכון? אם הוא התקדם, עבד על עצמו, על המוסר שלו, ועל יראת שמיים שלו, ועל הכיבוד הורים שלו, זה הנפש מקבלת. לכן שהוא חוזר ובונה את העולם הפנימי. העולם שכל הזמן בהתקדמות. חפץ ההתעלות, הוא חזר לפתח את חפץ ההתעלות. אז העולם הפנימי חוזר להיות חי וער. אז כל היחס, העולם החיצוני הוא מקבל יחס אחר. הוא לא מתחיה מהעולם החיצוני, הוא מתחיה באמת ממה שמתרחש באמת. זה ערניים וזה הרבה עבודה.
כן.
כן, אני חושב שקשה לעבוד, להגיע הפוך, בגלל שאדם הוא, יש לו רק עולם פנימי ואין עולם חיצוני. אחת בעיות אחרות, אדם אוטיסט כזה שלא רואה את החוץ, בסדר, זה קצת, בדרך כלל זה לא ככה, בדרך כלל זה, אדם הנורמלי הוא מתחיל עם חוץ, בסדר, והוא בונה עולם פנימי, נכון? בזה שהוא פתאום לא יספור את החוץ, זה כמו שהוא לא מבין. בסדר, זה קצת, בדרך כלל זה בעיות אחרות, זה לא בעיות של... פתאום אני לא אזכור שאני צריך את החוץ. זה לא הנקודה, נכון? זה לא...
הרב, בעניין אנחנו מקבלים החלטות מתוך חברו עצמם, חברו התורה. יכול להיות מצב של אינה נעזר מפיד בכלל מהסביבה, יכול כדי לדעת שהטוב שהוא עושה הוא נכון
בסביבה? עניינית. זאת אומרת, כל האדם כל הזמן מנסה לנתח את עצמו. מה הדברים שהוא עושה הם נכונים, לא נכונים וזה... על פי לימוד מוסר, על פי ביקורת עצמית, וזה מצוין. כל הזמן בודק, הוא ככה רוצה להתקדם, רוצה להשתנות. לפעמים, איך שהחברה מגיבה, אז זה עוזר לו, אבל צריך לקחת את זה ברמה העניינית. זאת אומרת, אם אני, לא יודע, יודע מאוד להקשיב לאנשים, ופתאום זה רוצה לדבר איתי, זה רוצה לדבר איתי, אני רואה שכולם אנשים מתחזקים, אז אפשר סתם להתלהב מעצמי. בסדר. אבל אפשר להכיר, להגיד, כנראה שיש לי איזו תכונה מסוימת. אולי איתה אני יכול להביא הרבה ברכה, אז אולי אני אפתח אותה, מבינה? אז אם אני לוקח, אני כל מיני פותח עיניים, אבל אם אני לוקח את זה ברמה העניינית, אז זה מצוין. אז דרך זה הכרתי יותר. אבל לא קיבלתי חיים מהחוץ. בסדר? זה לא שהחוץ פתאום חיה אותי. בסדר, מבינה את ה... וההשתדלות הזאת, אז אמרנו, השתדלות הזאת זה קשור למשפט הקודם, מצאה שהתגלות החיצוני, אני חוזר, שהייתה חפצה להתגדר בה, נהפכת לה לשיפור גדולה, עד שהיא חפצה רק להיות משועבדת למצב הנפש של הסובבים אותה ותשתדל ביפוי חיצוני במידה מופלגת. וההשתדלות הזאת, לעסוק כל הזמן ביוקרה הזאת, בחשיבות העצמית, לא תישאר רק בגבול ההסכמה, לוקחת רק איזה זמן, אחר כך הרושם הולך לו. זה כבר, אנחנו קצת מגבירים את הווליום של זה. זה לא תופס לו איזה נקודה מסוימת בחיים. אלא אם הוא בנה אישיות כזאת שאין בה את העולם הפנימי, רק את העולם החיצוני, אז תראו עכשיו זה כבר נוצר טבע כזה. כי אם היא מטבעת עמוק יפה את המבוקה של התמכרות למצוא חן. הרב כבר משתמש פה במילים הרבה יותר חזקות. הוא מכור. הוא לא יכול בלי זה, זה נותן לו חיים. מה? למה? למציאת חן. עד שמלבשת את התנועות הטבעיות בזה הזרם. אז כל אורח החיים שלו, כל הצביון, הכל נהיה סביב הדבר הזה. הוא מכור לזה. זה כבר נהיה הטבע שלו. וזה הולך עד הקצה האחרון של עבדת העצמיות לגמרי. ושל שפלות הנפש היותר קיצונה. זה שפלות עצמית. עד שכשזה נהיה חברה כזאת, עד שבהתפשטה באומה, מחלה כזאת היא כבר מתפשטת, הוא מביאה להרס גמור. שמביא אותה לידי התרוקנות פנימית. כן, זה כבר אומה שלמה שמתרוקנת מהערכים הפנימיים שלה, ולידי שפלות נוראה, ולבקש את כל כבודה ורוממותה, רק בעין הזר ולא בתוכו פנימה. בוא נדבר ביחיד, ואז בחברה, ביחיד, במקום שמה שייתן לך כבוד עצמי ורוממות, זה המעשים שלך, זה מה אתה עושה, איך אתה מתקדם, זה מה שייתן לך את הכבוד האמיתי, את הרוממות שלך. במקום זה אתה כל הזמן מחפש את הכבוד מאנשים בחוץ. אותו דבר גם חברה, אומה כזאת. אומה כזאת שבאמת, שלא מספיק מעריכה את עצמי. שלא מקבלת מזון אמיתי כדי לגדול, אז היא כל הזמן משועבדת למה אומרים עליי באירופה או באמריקה. הערבים זה סתם איזה. אבל לא אומר רק ברמה, צריך להתחשב באומות כמובן, זה פשוט, אנחנו לא יכולים להתעלם. אבל אני מדבר על השעבוד. השעבוד הזה שכש... למה אומרים עליי, אז כמו ביחיד, מתי אדם כל כך משועבד למה אומרים עליו? אם הוא מרוקן בפנים. אבל אם כל שהוא יותר מלא בפנים, אז יש לו יותר כוח להתמודד עם ה... ולא להיות משועבד. אותו דבר גם ככה. ככל שהאומה יותר מבינה את הערך שלה, של עם ישראל, שמה זה עם ישראל בארץ ישראל, מה זה עם ישראל בגאולה, איזה אומה אנחנו. אנחנו הלב של האומות. כל האומות צריכות לחכות לקבל מאיתנו גודל ומוסר. מי לימד אותם מוסר? אנחנו לימדנו מוסר את העולם. אז ככל שאנחנו מתמלאים מזה, אנחנו פחות משועבדים למה אומרים עלינו. אנחנו שומעים מה אומרים עלינו וצריכים להסתדר עם זה, אבל לא משועבדים לזה. הפוך. אנחנו מלאי עוצמה, מלאי ברור, מבפנים. זה אותו עיקרון, בסדר? כשאנחנו מתמלאים מבפנים, אז אנחנו לא משועבדים לחוץ. עד שנעשים סדרי פעולות, החיים מכוונים רק אל החנופה החיצונית, כן? כשזה לא ככה, אז כל הזמן זה חנפנות כזאת, הכל בחוץ. ולא די בזה. כי אם עוד נבנית והולכת בזאת השיטה, גם כן השתדלות שפלה להסב את העין החיצונית על אותו היפוי הזר החיצוני שפערה בו את עצמה, ולא צדק ושכל. דאבו מלון כוכלה לעיניי. אז מה הרב רצה להגיד לנו פה ברמיזות? נכון, מה אמרנו פה? מה זה מסקרות עיניים? מסקרות עיניים זה כאלה שהם עכשיו הגאווה גורמת לזה שכל הזמן הם צריכות את היחס מהבחורים. אז חוץ מהצניות, פה אני רוצה לדבר על הנקודה של הצניות ודבר על זה, למה הם כל כך יוצאות החוץ? למה הם כל כך צריכות? הם, כולם, כל החברה כל כך צריכות החוץ. למה הם צריכות החוץ? כי הפנים נגמר, כי הוא מרוקן. כי המחלת הגאווה השתלטה, חנקה אותו, ואז ממילא עכשיו כל הזמן הם חייבות את האח שווה הזה מבחוץ. החוץ נהיה המרכז. עכשיו זה מה שצילמת. טוב, בוא נראה, אני מקווה שנספיק את זה. אפשר לצלם, אפשר לחלק? חילקתם את זה? יש לנו כאן דוגמה. מי זה היה אחיתופל? מי זה היה אחיתופל? אחיתופל היה... היה יועץ לדוד המלך. כתוב עליו דברים לא נחמדים, אבל הוא היה יועץ מומחה. אם יש עוד דף אחד במקרה? אם יש פנוי, נשמח. אם יש פנוי. תודה רבה. טוב, אז מי זה היה האחיד? בסדר, אז הוא היועץ של דוד, וכתוב בפסוק שתמיד הוא היה קולה הבול, וההתייעצויות שלו, הוא היה יועץ, זה היה כמו לדרוש באלוקים, כמו לשאול נביא. בסדר? בחוכמה שלו ככה. זה גאונות מטורפת. בסדר? הוא היה של דוד. כשהיה במרד אבשלום, אז אחיתופל הצטרף לאבשלום כנגד דוד. והיה את, היה גם את חושי הערכי, זה בשמואל שם. חושי הערכי, הוא היה גם יועץ של דוד, ודוד שלח אותו להיות משטפניק. כלומר, שיהיה יחד עם אבשלום, כאילו שיהיה יחד עם אבשלום ויעץ טוב, כאילו בעצם נגד אבשלום, וככה הוא יוכל, וככה יגלה גם לדוד מה קורה שם. אז ככה הלך חושי הערכי, הלך לאבשלום, אמר לו, אני איתך, עשה לו קצת בחינה, מה אבשלום, למה אתה איתי וזה, אומר, תשמע, השם בחר אותך, אני איתך, טוב. ואז אחיתופל יעץ לאבשלום, הנה עכשיו, אתה בירושלים, אביך בבריחה, לך עכשיו, לפני שהוא מתארגן, תילחם ותהרוג אותו. ככה אחיתופל יצא. ואז אבשלום שומע את העצה הזאת, ואז הוא שואל את חושי, מה אתה אומר? אז חושי רצה להזים את ההצעה הזאת, כי הוא משטפניק של דוד. והוא אמר, לא, אני חושב שזה לא, זה לא נכון לעשות ככה, אתה יודע כמה אבא שלך הוא כזה גיבור, וכמה הגיבורים עם דוד, לא, בוא נחכה. בעצם המלוכה שלך תהיה יותר רחבה, ואחר כך נעבור כל כך הרבה, ואז נכבוש אותם. הוא עושה את זה בכוונה, עשה לו תרגיל. וכתוב, אז לא קיבלו את הצעת אחיתופל, וכתוב בהמשך, שאחיתופל לא קיבלו את העצה שלו, אז הוא הלך הביתה, נחנק באמת, המפרשים אומרים, התאבד. בסדר? כי לא קיבלו את העצה שלו. שהמפרשים אומרים כולם, אם היו מקבלים את העצה שלו, אז העצה שלו הייתה נכונה גם פה. בסדר? הייתה עצה רעה, והייתה עצה נכונה. טוב, אז זה אחרי שההקדמה הזאת, אז בואו נראה איזה. טוב. תניא נמי אחי, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב, וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. יש פה זה קצת בתוך סוגיה של חלומות, אז בחלומות כתוב ככה, שדווקא הצדיקים הם רואים חלומות פחות טובים, והרשעים רואים חלומות טובים, כמו שרואים פה דוד אחיתופל. הנהגה המעידה על האיש שימצא גם כן לנפשו מידת המעבר, למה, מה מסבירה שם? כי חלום רע בעצם זה כאילו מה חסר לך ואתה ככה משלים אותו, אבל מישהו רשע, גם ככה הוא לא רוצה להתקדם, מראים לו חלום טוב. ההנהגה המעידה על האיש שימצא גם כן לנפשו מידת משפט על כל דבר אשר יעשה שלא קשורה, ממילא יהיה ענוותן ושפל ברך, כי יודע כי לא ניקה משגיאה ומכשול. בסדר, זה דוד. ענוותן, שפל ברך, יודע שהוא יודע שיש לו טעויות. כאשר עשה דוד, בית כילל אותו שמעי בן גרה, שסבל באומרו כי השם אמר לו כלל. הוא אז שמעי מקלל אותו, זה גם בלזם באבשלום. שמעי הולך מקלל אותו, ואומרים לו הגיבורים שלו, בואו נהרוג אותו. הוא אומר לו, לא, אל תהרגו אותו. ודוד באיזה ענווה כזאת, בענווה ואמונה, הוא אומר, אם שמעי מקלל אותי, אני לא עומד מולו. בעצם הקדוש ברוך הוא אמר לו כלל, אני צריך לקבל את הכללה הזאת. יש לי מה ללמוד מהדבר הזה. ככה דוד מסתכל על הדברים. ההפך מזה היה אחיתופל. ההפך מדוד, שהיה ענוותן ומאמין, אחיתופל. אשר, תשימו לב, תראו איך זה. אשר כל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבראותו שלא נעשתה עצתו, עצתו איבד עצמו לדעת. טוב, אז בואו נסביר את זה רגע. מה אתה מתאבד? כאילו מה? בסדר, לא קיבלו את העצה שלך. תמיד קיבלו את העצה שלך. העצה שלך היא גם נכונה. שמעו עוד מישהו. מה? מה קרה? מה? בסדר, לך תתבאס. בסדר, לא נעים לך. לא יודע, קצת בושה עליי, בסדר גמור. תבד, מה זה אומר? זה אומר שהחיים שלו היו תלויים בעצה הזאת, בכבוד שהוא מקבל בעצה הזאת. נכון? שם החיים שלו היו. כל כך התרוקנות כעוד בעולם הפנימי, עד שהכל, הכל, כל החיים אחוזים בזה, שאם אין את זה, אין לי חיים. נכון? זה ביטוי ככה מאוד קיצוני לכל מה שדיברנו פה. נכון? תראו אותה, איך הרב מנתח את זה. אשר כל כך גברה עליו אהבת כבודו, עד שבירותו שלא נעשתה עצתו, פעם אחת לא נעשתה עצתך, מה קרה? איבד עצמו לדעת, הולך מתאבד. למה? לא שווים לי כל החיים האלה אם אין לי את היוקרה הזו, את הכבוד הזה, אם לא עושים לפי מה שאני אומר. אין לך עוד דברים אחרים, חשובים בחיים. והוא עוד, אם אדם מתאבד על זה, הוא עוד שבנפשו לא נכנס מעולם הרעיון, כי יש בו איזה פחיתות שראוי על כל פנים שלא להקפיד על מיד כבודו לפעמים. לעתים. אולי תהיה זו מרדות להטיב דרכה, בדיוק הפוך מדוד. דוד מבין שאם יש איזה חיסרון, אז זה מלמד אותי משהו. ככה מגיב לשימי. ואחיתופל אומר, אחיתופל בתחושת שלמות כזאת שלא יכול להיות, אין שום חיסרון. ולכן פתאום שתחושת השלמות הזאת פתאום נפגעת, הוא לא יודע להכיל אותה. נכון? זה ביטוי. זה ביטוי לאיזה חיים הוא חי. אולי על כן איש כזה טוב לא ראה חלום רע מאודו עד אשר לחדו אבונותיו. טוב, אז זה דוגמה ככה מאוד מאוד קיצונית של איפה גאווה יכולה לאהבת כבודו בצורה מופרזת, גאווה כזאת, תחושת שלמות כזאת, מאיפה יכולה להביא למקום כזה שהעולם הפנימי שלי ממש גמור. אני חושב שלפי מה שהסברנו בפסקה זה הרבה יותר מובן. אז בעצם העולם הפנימי מרוקן והנפש טובעת מזון כואבת מאוד ואני ממלא אותה מהחוץ, נכון? כל מהם מהחוץ, וברגע שהחוץ הזה לא מספק לי את החיים האלה, אז אין לי חיים, אני לא יכול לחיות. אז זה באמת בצורה מאוד מאוד בולטת, אבל כשרואים דברים בצורה כזאת בולטת, זה כאילו זה יותר מבהיר מה מתרחש שם פנימה. ודוד לעומתו בדיוק הפוך. דוד מבין, דוד חי בתחושה של איזה חיסרון. דוד היה ענק שבענקים, הנביא, המלך ישראל, ענב שבענבים. והוא נמצא מלך ומגיע אליו שאם בן גרה עושה מה שהוא לא יעשה, עוד מקלל אותו והוא מלך. כל הסיבות בעולם, ודוד לא מתעסק עם שימי. הוא אומר, זה בא להגיד לי משהו. הוא מנסה לראות מה הוא, השם אמר לו כלל. מה, איך אני גודל מזה? מה זה בא ללמד אותי? אז ככה שתי דמויות שככה באמת, שתי קיצוניות ככה, שאפשר... טוב, בסדר, אז נעצור בזה. בסדר, אז פעם באה, רציתי להספיק עוד משהו ולא הספקתי, אז בסדר, פעם באה בזה חשוב. טוב, שלום לכולם.